קריאת אונו, שהם עושים בר מצוות וחילונים. זה שאני יודע, המשרד הכי מתאמץ המשמעותי שהם עושים, זה כמה עשרות כל שנה. יש הרבה יותר מאשר יש פה, מאשר חילונים בגבעת שמואל. כן, אבל זה המסירות נפש שלהם.
רוצים להביא את זה אליהם?
מה זה? כן, נותנים מאוד יפה, זה מאוד הלך, אנשים מאוד רוצים, תוצאים, משתובקים, אנחנו מפחדים, זה היה הדבר הכזה שלהם של פה. אנחנו מפחדים, אנשים רוצים, באים לשזעת, אתה אומר מה יהיה ברגן, יהיה עם הילדים, יהיה זה, יהיה זה, אומרים, הכל בסדר, אנשים מאוד שמחים, כולם רוצים, רוצים, שמחים, ועוד... מה זה?
בבית מדרש אבל אנחנו נסתיר.
עוד אולי, בשנים 58 וחצי. אולי גם לא רק אצלנו, אולי גם לא בתי כנסיות, אבל... למעלה. אנחנו פה עוד רוצים דבר אחד, כי אני חושב שהקדמנו פרק ד' צריך פה הקדמות כדי לעכב אותו טוב, ויש פה עוד אין היה אחד מאוד מאוד מופלא, שהוא מאוד מאיר עיניים, זה... ביחס למדרגת האהבה הטבעית. האהבה הטבעית זה אהבה שבאה מתוך תורה. אהבה שבאה מתוך טבע הנשמה ואהבה שבאה מתוך מדרגת התורה. ויש פה ברב איזה משהו מיוחד. יש פה ברב איזה משהו מיוחד. בדרך כלל, לפעמים שואלים אנשים שאלות, שואלים אותך לפעמים מה עדיף, מקרה א' או מקרה ב'. כשמקרה א' הוא מאוד חסר ומקרה ב' הוא מאוד חסר. זה לא צריך לפעמים להתפתות ליפול בדבר הזה, כלומר, מה עדיף, חילוני כזה, מה עדיף, צריך חילוני להשתלם, יש פה עניין מאוד מיוחד, שאני חושב, אני מקווה שאני לא מקלקל לכם, אחרי זה תקראו את הכל מההתחלה, תראו אם אני צודק. הרב מאמין שתיים מצויות ששתיהם לא שלמות, והרב רוצה לבחון, ככה הרב רוצה להסביר את הגמרא, מה עדיף ממה. אז בואו נראה, אמרנו מה פה בסנחבל, בסדר, בסנחבל, זה צילום משני עמודים. אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון לקיש, אם תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש הוא, חוגרהו על מותניך. ואם עם הארץ חסידו, אל תגור בשכנותו. אז יש לנו שני מצבים. אחד תלמיד חכם, שהוא נוקם ונותר כנחש. אחד עם הארץ, שהוא חסיד. מתוך דברי הרב מתבאר, אני חושב, ששני המצבים האלה הם לא שלמים. תלמיד חכם שנוקם ונותר כנחש, הרב אומר, זה לא המציאות השלמה. זה המציאות חסרה. התלמיד חכם על זה הוא מאוד קפדן, הוא מאוד קפדן. עם הארץ הוא יהודי מאוד נוח, הוא מאוד מאיר פנים, הוא מאוד מתק לפי חסד, מאוד נפלא מאוד. אומר הרב, עליו אומרת הגמרא, אל תדור בשכנותו. יותר טוב, אני אומר את המילה יותר טוב, לדור בשכנותו של התלמיד חכם הנוקם יותר כנחש. כמובן, המצב השלם הוא... שיהיה תלמיד חכם, שהוא גם לא יהיה כזה, כי הרב אומר שהוא נוקם יותר כנחש זה חיסרון, נדמה לי. אבל צריך שיהיה אחד שהוא נוקם יותר כנחש, תלמיד חכם, שהוא גם עלי חסד, אבל יש לנו שתי אפשרויות, שתי מות למות, הימין היו עדיף. בואו נראה את זה, אחרי זה נראה כמה זה שייך לפרק שלנו. אומר על זה הרב ככה, האופי הנוח והרך, או הנרגז והקשה, יפותח לבני אדם מפני סיבות שונות. זאת אומרת, יכול להיות שני אנשים שהם נוחים, יכול להיות שני אנשים שהם נרגזים וקשים. כל פעם, לא צריך להסתכל רק על התכונה מצד עצמה, צריך להסתכל מה עומד מאחורי התכונה. כלומר, האדם הזה שנוח, למה הוא נוח? מה עומד מאחורי הנוחות שלו? מה עומד מאחורי המתיקות והנעימות שלו? והאדם הזה שהוא בא על כפי דף, מה עומד מאחורי הקפדנות שלו? כי יכול להיות ששני אנשים קפדנים, או שני אנשים נוחים ונעימים, אבל מה שעומד מאחורה זה משהו אחר לגמרי. שתי סיבות שונות שיביאו שני אנשים להתנהג אותו דבר, אבל זה כל אחד ממניע אחר לגמרי. אז זה מה שהוא רוצה לומר. האופי הנוח והרך, כלומר של הארץ החסיד, או הנרגז והקשה של התלמיד חכם, יפותח מבני האדם מפני סיבות שונות. לבד תכונתם הטבעית, שגם היא משתלשלת מסיבות קודמות רבות ומסובכות. כלומר, חוץ מזה שיש להם טבע כזה, כל אחד נולד, אחד במזל מאדים, אחד במזל כזה, אחד במזל כזה, יש לו תכונה כזאת, יש לו נטייה כזאת, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על המדרגה הבכירית שלהם, מה בנוי בנפש הזה של האדם הרך, מה בנוי בנפש הזה של האדם הקשה, מצד הבחירה שלהם, מצד התודעה שלהם, מצד עולם הערכים שלהם. ובכלל אומר הרב, הוא תלוי באיכות ההשקפה על העולם, על החיים והמציאות. באופן כללי נכון לומר שהרבה מאוד מתוך המידות שלנו הן תלויות באיכות ההשקפה על החיים ועל המציאות. כלומר, אדם שמסתכל על החיים והמציאות ויש לו מבט נוח וטוב והוא רואה את החיים בצדדים הנעימים שלהם ורואה את העולם מתוך מטרה אידיאלית ורואה את העולם שלמות, יש לו איזה מבט אחד על החיים. אדם שרואה בעולם איזה מציאות כזאת מקרית, אין לה שום סדר, אין לה שום כיוון, אין לה שום שיטה, אלא זה משהו אקראי כזה שהוא עכשיו עם כל רוח וזה, טוב, זה משהו אחר לגמרי, זה מפתח באדם הרבה מידות מסוימות. זאת אומרת, אמרתי לכם פעם את הדוגמה הזאת, אני חושב שזה גם מרגיש שזה עכשיו מעובר, אנשים שהם יותר מסורתיים, הם יותר ימניים. למה? כי אחד אומר, בראשית דברי אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל עשרת את הדיברות והכניס אותם לארץ ישראל, יש לו נטייה טבעית להגיד, יהיה בסדר. יהיה בסדר. מה יהיה, איך אתה תפתור את כל הבעיות שיש עכשיו? לא יודע בדיוק איך זה יפתר, אבל יש לי מבט אופטימי על החיים, זה יהיה בסדר. ואחד שהמבט שלו מתחיל, לא יודע, מהשואה או מהצרות או מהזה, הוא בדרך כלל יש לו מחשבות אחרות לגמרי. למה? יש לו איזו איכות אחרת של השקפה על העולם ועל החיים. מזה נגזרות המון 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 מידות, המון המון ההתנהגויות שהן שייכות מאיכות ההשקפה של האדם על החיים ועל העולם. המון נגזר מהדבר הזה. ולפעמים, מי שהוא מוכשר לחדור לתוך הקיור והרשעה, הנמצאים בתוך סדרי החיים, מצד הבחירה המקולקלת וכיוצא בה, הוא מוצא את עצמו נרגז, והאופי שלו הוא נוטה לקפדנות. אומר רב, יש תלמיד חכם כזה שהוא קפדן. מאיפה נובעת הקפדנות שלו? הקפדנות שלו נובעת כי האדם הזה מתבונן עמוק, חודר בתוך החיים והמציאות, וכשהוא מתבונן עמוק, הוא רואה כמה קלקולים יש בעולם, איך אנשים חיים, מה השאיפות שלהם, מה הם זה, ויש לו כעס על זה, יש לו כעס על זה, למה ככה העולם מתנהל, למה ככה החיים מתנהלים, זה בפחיתות, זה בשפלות, יש לו התקוממות פנימית נגד הדבר הזה, אז הוא דופק על השולחן. ויש לו, לא רק באופן מעשי הוא דופק על השולחן, יש לו גם אופי כזה שהוא נוקב יותר כנחש. למה? הוא חודר עמוק אל סדרי החברה ואל סדרי החיים. אז הוא מוצא את עצמו נרגז באופן המעשי, והאופי שלו, לא רק בצדדים המעשיים, אלא הוא גם מקבל תכונת נפש כזאת, האופי שלו הוא נוטה לקפדנות. אף על פי שגם אפשר הוא שתלווה עם השקפה כזאת, גם כן השקפה של חנינה ושל חמלה על בני אדם, לראותם בתור נרדפים מתגרת יד טבעם הקשה ותכונותיהם, או חסרון דעתם הבא באונס, הוא מלמד זכותה לאנשים, את צורר התגבר עליהם, יש להם מוצבי, אני יודעת, גם כשנשבה, אין לו דעת. מכל מקום ייתכן להיות שזה השיקוף, שיקוף זה כמו השקפה. זה השקפה של החמלה לא יתגבר כל כך, או לא יהיה מלא בהרצאותיו על כל פרטי החיסרון הרבים המעוררים זעף בלב ונפש עדינה, ותישאר הקפדה והרוגס עומדת במקומה. כלומר, הוא יודע, הוא אומר לך, כתוב בחזון איש ויורדע, וזה ששם דורנו זה תינוק שנשבע, הם בולבלים. אז למה אתה לא דן אותם לקו זכות? למה אתה מלא קפדות, נגיד, סתם בדבר הזה? למה אתה מלא קפדות? השקפה הזאת זה נכון, אבל זה לא חדר על כל פרטי החיים, זה לא חדר על כל כל הפרטים שבדור, זה לא חדר על כל הנושאים שמעצבנים אותי, ואני מתקומם נגדם, והשבת, זה לא חודר הדבר הזה, השקפה הזאת. אז הוא יכול להיות שולטן לקו זכות, אבל הוא מכיר את כל קלקולי החיים, והוא קפדן. זה צד אחד. עכשיו הצד שני. להפך אפשר. זה התלמיד חכם נוקם יותר כנחש. להפך אפשר. שהאיש אשר אין נפשו סולדת מכל המעשים היותר רעים, מפני, למה הוא לא סולד מזה? מפני שאין חוש מוסרי חודר בקרבו. יש לו שאיפה כללית למוסר. המוסר שלו נמצא רק במקיף, בשאיפה כללית. אבל המוסר הזה לא חודר על כל פרטי החיים. והוא יונח על פי טבעו להיות מלא נחת ורגשות של חסידות. זה פלא פלאות. הוא מסתדר עם כולם, הוא יודע לדבר עם כולם, הוא שייך לכולם, הוא אוהב את כולם, אין לו שום בעיה לצור קשר עם אף אחד. הוא מלא נחת. אבל אז הקלה גדולה יוצאת ממנו. ויותו מקהה את ההרגשה שבין טוב לרע במובנים המוסריים שהם יסודי עולם. אומר הרב, זה נחת כזאת שהיא נוראית. היא מתרגמת את כבר ישר בתורג שלנו. זה אהבת ישראל שהיא מאוד חסרה. הוא אוהב את כולם. למה הוא אוהב את כולם? כי הוא לא מבחין בין טוב לרע. הוא אוהב את כולם הכוונה, כי הוא אומר, הכל טוב. אבל אתה אומר לו, לא טוב, המציאות היא לא טובה. לא, לא, זה בסדר, זה לא נורא, זה לא, זה הכל, הכל טוב. אומר הרב, יש שם ארץ חסיד. הוא מלא כי בכל מידת החסידות, הוא מלא אהבה על הדור, מלא סנגוריה על הדור, כאילו מלא אמון בדור. אבל הרב אומר, לא על אהבת ישראל מהסוג הזה, אני מדבר על אהבת ישראל פרק ד'. אנחנו עסוקים בדרך אחרת לגמרי, הרב אומר, זה המארץ חסיד, תדע לך, הוא מכה את ההרגשה שבין טוב לרע במובנים המוסריים, שהם יסודי העולם. ההבחנה בין טוב לרע, זה הדבר הכי משמעותי והכי חריף. אז לכן הרב אומר, זה שתי המציאות, נכון? ואתם שמתם לב, אני חושב שמתוך דבר הרב פה, אחרי זה תקראו את זה עוד פעם, תתבוננו בזה. שתי המציאות שהרב תיאר, שתיהן חסרות. נכון? זאת אומרת, גם את בית חכם, שהוא יוקב ונותר כאן אחד, זה לא טוב, הרב אומר. זה יכול להיות שיש לו קצת השקפה של חסד וזה, אבל השקפה של חסד היא לא מכריעה אצלו את החיים. מה שמכריע אצלו את החיים, שהוא חודר, רואה את הקלקולים שבעולם, וזה מרתיח אותו על הדבר הזה. אז השקפה של חסד והלימוד זכות והסנגוריה, זה לא תופס לסור את המקום המשמעותי. חיסור מסוג אחד. אצל העם הארץ החסיד, יש לו אהבה לכל. אבל חסר לו הצד הזה שאתה אומר, זה כואב לו. זה לא כואב לו. הנפילה המוסרית לא כואבת לו. החסרונות האמוניים זה לא כואב לו. אז הוא יכול להתחבר עם כולם, הוא מדבר עם כולם, כי זה לא זה. על זה חז"ל אמרו, זה הדבר הנורא הנקרא כל אפים שווים. כלומר, בעצם כולם אותו דבר. זה לא מקום שכל הפים שווים. יש מדרגות, יש קדושה ויש טומאה ויש מוסר, יש קלקולים ויש זה. אתה לא רואה את הקלקולים? לא, כל הפים שווים. כל הפים שווים. והרב אומר, הנה, אצל גדולי דעה ודאי יכול להיות ההפך. שאם כל המרירות על הפרעות שבחיים ובמוסר החברתי והאישי, הם מכירים את כל הרע, הם מכירים את כל החסרונות, הם מרירים על זה, זה כואב להם, אם כל זה תלך יד החסד והנועם, הולכת ומתגברת על כל צדדי המרירות והרוגזה. אז יד החסד והנועם תלך ותהפוך את הכל, למה? כי אתה אומר, זה באמת, יש פה בעיה חמורה. במימד הבחירה. ויש פה נשמה מאוד גדולה במדרגת הסגולה. והסגולה הזאת הגדולה שיש בדור, היא כוח עצמי ענק, מונח לפנימיות הנשמה. וגורם גם לפעמים לתסבוכות בדורות של גאולה, וגורם לזה שהדור מרד בתורת חוץ לארץ, ולא התבררה לו תורת ארץ ישראל, ולכן הוא נשאר קרח מכאן ומכאן, אין לו לא את זה ולא את זה, והמציאות היא נוראה. ובתוך הנוראות הזאת, אנחנו יכולים עכשיו ללמד זכות מאוד מאוד גדולה לדור, וצריכים, ויד החסד והנועם הולכת ומתגברת על כל צדדי המרירות והרוגזה. כלומר, מתוך אהבת העמוק על המציאות, אהבת האמיתי של הסנגוריה על המציאות, מתגבר על כל צדדי החסד והרוגזה, הופך את כולם לצד כזה של הכרה והמדרגה הגדולה שיש בדור, שהיא גם גורמת לסיבוכים גדולים שיש בדור. ולהפך, עם כל רחשי החסד לבני אדם, לדעת איכות תכונתם הרפויה, כדי לדון אותם לזכות, לא תוכלש בכל דבר עצמותה של הנטייה לאהבת הצדק בשנת הרשע. כלומר, כמה שאני אוהב אותם, זה לא מבלבל אותי כחוט השערה. לדעת, זה טוב וזה רע. זה צודק, זה מקולקל. זה חריף מאוד הדבר הזה, נכון? זה לא ישגם בדבר הזה, שלא המציאות הזאת של הטוב והרע באהבת החסד, ולא תפגם אהבת החסד בהכרה בין טוב לרע. זה המציאות השלמה שהרב הכניס. עכשיו הרב חוזר לשתי חסרונות, ותראו מה זה. אבל אם נראה תלמיד חכם בעל אופי רגזלות, אתה רואה איזה אחד קנוי כזה. נדע שבא לו מכוח חדות ואותו את הכיעורים והנבלות שבחיים. למה הוא קמדן? הוא רואה את החסרונות, זה כואב לו, זה מציק לו הדבר הזה. ועומק התמרמרותו על הצדק והאמת הנרמסים. על כן אם הוא נוקם ויותר כנחש, חוגרי עול מותניך. למה? כי תרוויח הרבה בבליטת החוש המוסרי היוצא לאור על ידי אורה של תורה. אז אתה דבק בתורה, דבק בדבקות אמת, ובוער בך הכרת התורה, סגולת התורה, עבד התורה, ומעבר לדברי תורה, זה מציק לך וזה כואב לך, אבל אם אתה מארץ וחסיד, אז הרי הרב פתח בזה, שכשאתה רואה אופי נוח ורח, אל תברר רק מה האופי, אלא תברר גם מאיפה השורש של האופי מגיע. אז אם אתה רואה מעל את חסיד, נח ושוקט, סכנה יש בדבר. רגע, רק שנייה, שתי המשפט אחד. למה סכנה יש בדבר? שאיננו מרגיש בכל הכיעור שבתיעוב העולמי. זה הכל אצלו טוב, הכל אצלו טוב, אין הבחנה בין טוב לרע. אז כביכול זה אהבה כלפי חוץ, אבל מה השורש של האהבה? השורש של האהבה זה קלקול בחוש המוסרי של האדם. הקלקול בחוש המוסרי של האדם. אז אני לא מרגיש בכל הביור והטיוב שבעולם, עומד, עלול לו להשפיע על כל מקור הרב, אתה את אותה חולשה מוסרית. על כן, אל תדור בשכנותו.
כן. עם הארץ לא זה ביחס לפנימיות התורה, כאילו זה יוצא.
לא, עם הארץ זה הפוך, עם הארץ
זה... לא, לא, אני אשר, הוא אין לו. לא. אנחנו עזרנו שכל המקום שאפשר, שהמקום שאפשר לראות הקלקולים, ואז כן לאור, זה לא בצורה... רדודה כאילו שהארת ישראל לתוך הנה רק מצד המבט הפנימי של תורה חסד.
כן, אבל זה לא
שם. כשאני רואה אם פוגש בן אדם שהוא לא מונח, כאילו בסוגיות הפנימי לתורה והוא אוהב את הכל, אז כנראה הוא...
אבל יכול להיות שהוא לא שייך בהכרח להיות עכשיו לפנימיות התורה וללמוד נסתר, יכול להיות שמספיק שהוא למד מהר"ן נצח ישראל פרק י"א. יכול להיות שמספיק שהוא למד את דברי הרב קוק. נכון? כי אדם באמת צריך להרגיש בעצמו, אני חושב, ובמיוחד בתקופת הילדות, היה מקום הנקרא מדרשייה, במסגר, פתח עוד פעם. שם כל הרם היו חרדים, כפר רואה לא היה ככה, אבל מדרשייה כל הרם היו חרדים. היה אז פעם הפגנות בפתח תקווה, היה הפגנות גדולות בפתח תקווה, היה קולנוע שפתחנו בפתח תקווה, מפתח תקווה הייתה סגורה, רובה ושבת. קיצור, אז הרם עם איזה נושאים בני ברח, אז אחד סיפר לי, מדרשייה, אז אמר הרב שלהם סיפר שהוא נסע ליד איזה מישהו, ואותו אחד, אחד שלא, שאומר תורה מצוות, אמרנו, תגידי, למה אתם מפגינים? למה אתם מפגינים? בואו נשב לדבר. אז הוא תפס אותו ככה, וצלט אותו, היה רם שופף כזה, שמו יצא לתהילה, ואותו שופף, תפס אותו ככה, צלט אותו. והוא צעק. אז הוא אמר לו, למה אתה צועק? בואו נשב לדבר. צריך קודם כל לשב לדבר. טוב, זה גם אקטואלי אחד. לא משנה, אבל זה בואו נשב לדבר. אז הוא אמר לו, תדע לך, כשאדם כואב לו, צועקים. זה את המחכם נוקם לנטר כנחש. יש בזה רווח גדול אומר רב, לשתי המצבים הבלתי שלמים, צריך להיות נוקם לנטר כנחש. כי הוא אומר, הנוקם לנטר כנחש, זה כואב לו המציאות. הוא מרגיש את המציאות וזה כואב לו. אמר את חסיד, הוא עיוור צבעים. אתה מגדל בן אדם עיוור צבעים. כולם טוב, כולו טוב. אז אתם יודעים שחלק מאוד גדול נכבד והפושקבין עם הרב קורס היה שאהבת ישראל העבירה אותו על דעתו. עבד ישראל הביא אותו על דעתו. אחר כך היה עוד זה, גם סיפר לי לכם, סתם סיפר לי שהוא היה, הוא אמר לי, הוא הולך מהבית מחוץ לארץ, לעבור לארץ ישראל, והוא אמר לי, אבל איך חיינו באירופה וזה, ומרכז הרב, דאז היה מזרונים כאלה, מלא פשפשים, אחד, אתה לא מכיר, אתה לא משנה, זה הייתי גוף מיוחד כזה, ושני כל הילה היה שורף את הפשפשים בקצוות של המיטות. אז הוא חיפש איזה חדר לגור בו, איך הוא נפל הרב שמואל קוק. אח של הרב בצד, והזכיר חדר בבית שלו. אז הרב שמואל קוק היה אוסף את הפושקבילים שכתבו על הרב כל מיני. אז הרבה פושקבילים אמרו על הרב שהרב הפכפך. אמרו על הרב בדף של ירושלים, הרב קוק זה הפכפך. כי פעם הוא מלא אהבת ישראל וזה וזה. אחר כך הוא מוציא עוד פושקביל וזה אומר להם לה... לחופשים, אם אתם תמשיכו ככה, נעשה ככה, ונלחם בכם, ואנחנו לא מוכנים, וזה הרב קוק קנוי. אז אמרו, תחליט באיזה צד הוא, האם הוא בצד של הקנויים, או האם הוא בצד של המברוך נגיד, נכון, אני לא יודע. ובצד הזה, או בצד הזה, זה הרב רוח פחפך, הרב רוח פחפך, הדבר הזה. והם לא מבינים מה הרב רוצה, הדבר הזה. אז הרב אומר לנו, תדע לך, בין שתי האפשרויות הגרועות, של עם הארץ חסיד, או תמיד חכם נוכל יותר כנחש, יותר טוב לגור אצלנו כיוון יותר כנחש.
זה רק יותר טוב או שיש גם עניין כאילו מדי פעם לפגוש איזה תלמיד חכם כזה? זה נראה שיש עניין כאילו לפגוש תלמיד חכם
כזה. לא, צריך להיות, אני חושב, בצד השלם של החיים.
כן, אבל כאילו, לאדם, סתם בן אדם, שהוא לא יודע, סתם בן אדם, אדם שרוצה להשתלם, זה יכול שאם נפגוש תלמיד חכם כזה, אז יעזור לחזק לו את החוש המוסרי.
אני לא יודע, כי יכול להיות שגם הוא ילמד הרב קוק טוב, זה גם חזק לו את החוש המוסרי. אז אילון אומר, ויכול להיות שיש בזה צדק, וזה כן כתוב ברב, שכשאתה הולך, כשאדם צריך להתחנך בתור נער, הוא יותר שייך לחיצוניות החיים, ופחות שייך לפנימיות החיים. צריך לדבר גם עם מעטים בנושא שיש לאדם ישראל סגולה ושיש לו נשמה וכל זה. אבל אם זה מתפק שבתור נער, המקום החיצוני יותר תפס מקום, והמקום הפנימי פחות תפס מקום. ואז באמת יש לזה מקום, אני חושב, לדבר כזה, כמו שאתה אומר, להפגיש אותם, לא צריך להפגיש אותם מצד אחד מסוג כזה. אתה צריך לדבר איתם על הצד הזה, הפשוט החיצוני הטבעי של החיים. כן.
אולי זה לא מדהים, אבל מה שאתה רואה כותב על הילר ושמיים, לא נראה כאולי כאילו, נראה כאולי כשמיים, לא כאילו דווקא הטעות בלהיות קרוב לשמיים יותר מסוכנת מאשר טעות להיות קרוב להילר.
יש בזה, אני חושב, זאת אומרת, יש בזה גם צד כזה, שמה שאני אומר ששם הרב אומר ככה. כלומר, אם אתה בא להיות כה, יותר טוב שתהיה כשמיים. יותר טוב שתהיה כאלה. אבל הרב אומר, הלל, גם הנקודה שלו שזה מדביט על הפנימיות. כלומר, הלל, מה אתה מבקש בני? כן, אבל גם הלל, הוא מדביט על המציאות הפנימית. הוא לא שלם בזה. אף אחד לא זה, אף אחד לא יהיה. הוא לא שלם בדבר הזה, אבל עניינו הוא שהוא מביט על המציאות הפנימית. הוא לא מביט על, הוא לא חי רק בתוך המציאות החיצונית. כהלל זה לא להיות עם הארץ חסיד. כהלל זה לא להיות עם הארץ חסיד. עם הארץ חסיד זה מציאות כזאת. אנחנו מוקשים את זה לפעמים בתוך המציאות. הוא אוהב את כולם, כי מה זה משנה? זה אחד שומר שבת, אחד לא שומר שבת. כולם יהודים, מה זה משנה? אחד כך, אחד. כולם זה, אחד כך, כולם טובים, כולם בצהל, כולם וזה, כולם וזה, כולם וזה. עכשיו יש בזה הרבה דברים נכונים כמובן, אבל אם זה עושה לך שכל הפנשבים זה מאוד לא טוב. עכשיו שתראו איך הרב עמל בזה, בואו רגע נקרא, נחזור כזה לזה, אבל בואו נקרא רגע ד' כדי להשלים פה את התמונה בדבר הזה. הרב אומר ככה, כל מה שבא בדברי תורה שבכתב ושבעל פה, זה סעיף ד' אחרי זה כל מה שבא בדברי תורה שבכתב ושבעל פה, שיוכל לרפות קצת את האהבה של ישראל, אפילו ביחס לרשעים היותר מוחלטים. ומה זה הכוונה מה שבא בדברי תורה שבכתב ושבעל פה? וכל אחד, לא יודע, פעם זה, נראה לי, כשאתם הייתם כבר לא היה, הפעם החרדים היו מנסים כל פעם למשוך את כל הבחורים של הישיבות תיכוניות לישיבות חרדיות. אז היו מחלקים הרבה דברים. טוב, אבל מה אם... יש לה גריב, זה היה לו הרבה וורטים כזה, היה לו מסנך השם אסנה ומתחושתך הקטוטה תכלית סינף נעדי וכו', טוב, היה לו הרבה חידושים עליי, הפסוק הזה דרש בו הרבה, אבל יש מלא דברים, לשנוא את הרשעה, להתרחק מהרשעה, להתרחק. הרב אומר, תדע לך, כל הדברים האלה שעלולים להרפות קצת את אהבת ישראל, הם לא צריכים להרפות את אהבת ישראל, גם לא ביחס לרשעים המוחלטים, אלא מה? הם ניסיונות ודירורים לאדם. איך שיעלה על מדרגה עליונה של אהבת השם יתברך, עד שימצא לו דרך ולסתירות כולם, ואהבת ישראל ואהבת הבריאות תהיה בלבוא חיה וקיימת בלא שום גרון וגוף בעולם. ולכן מה ששאלת, אם צריך להיפגש עם חכם כזה, צריך להיפגש עם חז"ל כאלה. כלומר, צריך להיפגש עם כל האמירות בחז"ל גם כן, שהם אומרים, ומה עם הרישה? ומה עם הריחוק מהרישה? וצריך לכאוב את הקושייה טוב. לא צריך סתם להגיד טוב, צריך לכאוב את הקושייה. כלומר, יש פה עכשיו באמת מציאות כזאת. והרב אומר, כל המאמרים האלה זה קרש הקפיצה להיכנס באמת אל אורות ישראל פרק ד'. לא אומר להיכנס באמת אל אהבת ישראל, לא במובן של אהבת ישראל הטבעית, אלא במובן של אהבת ישראל במובן העמוק, הרוחני, האמוני שלה. אז כל הניסיונות שבאו, כלומר כל המאמרי חזה של הרשעה, זה צריך להיות שער כדי לעלות על אהבת ישראל אמיתית. כלומר, לברר, התכלית סינס נעתים אל מה זה מכוון? אל איזה חלק בנפש של האדם ישראל הפושע זה מכוון? אל איזה חלק שאתה זה מכוון? זה מכוון אל חלק מאוד מסוים. וזה מברר לך, טוב, אומר הרב, איך זה נראה גם בהמשך הפרק, הרב אומר, זה מברר לך נגד איזה חלק בתוך הנפש שלו, צריך להיות מופנות את הקפידה והריחוק, וזה מסלק לך את כל הקפידות אל המקום המקולקל שבו, ומפנה לך את כל האהבה אל המקום השלם והמתוקן שבו. זה לא פשוט לבנות מדרגה כזאת. זה לא פשוט לבנות המדרגה הזאת. כי תמיד המציאות היא הפשוטה, מה שהרב אמר לגרת עמדה לפעם, דיברנו בזה להרחבה, קשה להכיל שני הפכים בנושא אחד. כי סתם ישאלו אותך רגע, אתה אוהב או אתה שונא? זאת אומרת, גם וגם. זה לא אומר גם וגם, זה תחליף. וככה, יש פה שתי בחינות שהן שייכות אל עניין אחד. אומר הרב, איך אפשר להכיל לשם הרב באיגרת מדלת? אומר, אלכסנדר הוא שואל אותו, לא על הנושא הזה, על נושאים אחרים, אלכסנדר הוא אומר לרב, איך אתה יכול, מה אתה רוצה להגיד לי שיש שתי בחינות בנושא אחד? אבל זה כבר ידוע שהפילוסופים אמרו שלא יכולים להיות שני דברים בתוך דבר אחד. אומר לו הרב, מה שכתוב, מה שכתוב לנו פה שאתה לא רוצה להגיד פה, אומר לו הרב, לא קראת טוב את האיגרת שכתבתי לך. כל מה שכתבתי לך זה באמת שכשיש שתי הפכים בנושא אחד, בעצם אתה צריך למצוא את השורש שלהם, וכשאתה תמצא את השורש שלהם, תגלה שזה בכלל לא שתי הפכים בנושא אחד. השורש של הכל זה אהבת השם יתברך. מתוך המדרגה של אהבת השם יתברך, מתוך זה מתברר אהבת הטוב, ומתוך זה מתברר שנאת הרע. אהבת השם יתברך היא המקור, השורש המאחד, שאפשר להיות עם אלה שני הפכים בנושא אחד, אפשר גם להגיע גם לשנאת הטוב, גם לאהבת הרע. אז לכן אני רוצה לדייק פה בפרק ד', כי יש פה סתם בפשט הפרק, נכון? הרב אומר, כל מה שבא מדברי תורה של כתב שבעפה שיוכל לרבות קצת את אהבה של ישראל. אז הנושא זה לכאורה אהבת ישראל. יש לו מאמרי חזר מנגדים לאהבת ישראל. אפילו ביחס הרשאים יותר מוחלטים. כל זה ניסיון וברורים למה? היינו לכאורה צריכים להגיד אהבת ישראל. לא כתוב ככה, נכון? מה כתוב? כל זה ניסיון וברורים לאדם איך שיעלה המדרגה יותר, המדרגה יונה יותר של אהבת השם יתברך עד שימצא לה. נכון? כלומר, צריך לעלות למדרגה כזאת של אהבת השם יתברך, שמתוך מדרגת אהבת השם יתברך, מתוך זה יש לך אהבה גדולה לכל אדם ישראל, ושנאה גדולה לכל דבר של רע, ולפעמים זה מתברך באדם אחד, לפעמים זה מופיע באדם אחד. קידור של עקבית הדם משיכה, עוטב מלגר בשביל הדר. זה המפתח להתבוננות בדור. זה המפתח להתבוננות בדור. ואם זה המפתח, סימן שריבונו של עולם שולח נשמות כאלה, שהן יכולות לברר את המציאות הזאת של טעם מלגר ובש מלבר, ויכולות להגיע למדרגת אהבת השם מדברך כזאת, שהיא אוהבת את כל מקום שנמצא טוב, ורחוקה מכל מקום שנמצא רע. זה סוגיית הסוגיות, זה לדבר זה קל, אבל זה לבנות נפש כזאת, שאומרת שאיך אתה לדבר, אז גם לדבר זה לא קל. אז לבנות נפש כזאת, שאיך אתה למדרגה הזאת, זה סוגיית הורינו. זה מפתח על כל הבנה של כל הצדדים שנמצאים בדור. לכן אני אומר, שנדמה לי שזה הקנה של הרב פה, זה שתי מצבים חלקיים, נכון? והמצב השלם זה מה שכתוב פה. המצב השלם זה שכל רע שאדם פוגש זה יותר מחדד לו. זה פסקה, זה נראה את אחת הכל, זה פרק במוסר הקודש. שהרב אומר, את מה שכתוב פה, הוא מיישם את זה יותר ביחס להנהגה המוסרית. כלומר, הרב אומר, כשאדם בא ופוגש מישהו מורכב, הוא רוצה לאהוב אותו. הרב אומר, זה קשה לאהוב אותו. יש בו גם צדדים מקולקלים. ככל שזה יותר מתברר לך, ההבדל בין הצד המקולקל שבו לצד המתוקן שבו, אומר הרב, ככה אהבה הרבה יותר יכולה להתגדל. כי החוש המוסרי, הוא שם לך אנדרקס, הוא אומר לך, איך אתה יכול לאהוב דבר כזה? אתה לא רואה את כל הרע שבו, הוא גם אחד לשבת, וגם זה, הכל, איך אתה יכול לאהוב את זה? החוש המוסרי שם לך אנדרקס. ככל שיותר מתברר לך גם היכולת של באמת הריחוק מתוך הרע, יש לך באמת יכולת אמיתית לאהוב גם את הטוב. זה סוגיית הסוגיות, מה אני חושב. ולכן אני חושב שכל זה, לכן אני נכנס פה כדי להיכנס לתור של אהבת ישראל, זה צריכה להיות הסוגיה. הרב לא עסוק בלעורר, כמו שראינו בפרק א', הוא לא עסוק בלעורר את מדרגת אהבת ישראל הטבעית. הוא עסוק בלעורר את מדרגת ישראל, איך היא ענף של אהבת השם. איך אהבת ישראל זה ענף מתוך אהבת השם. ומי שיסתכל בנפש הראיה, שזה הדברים שהרב ציודר רצה לתתב אחרי שהרב רצה נפטר, נפש הראיה, שם הרב ציודר מאוד מאוד בנה את זה בצורה מאוד מופלאה, איך להיה, הרב ציודר אומר, הרב רצה היה כולו אהבת השם. ואז המיתוך המפורסם של הרב ציודה, שלא סתם מיתוך. אז הרב ציודה אומר, ומתוך אהבת השם דבקות גדולה בתורה. מי שזוכר מהרב ששאלת ישראל, עוד בהקדמה, שהדור חורבן היה אוהב את התורה ולא היה אוהב השם. מתוך אהבת ישראל אהבת התורה. ואחרי זה התורה, ציודה מדבר על אהבת התורה של הרב דתה. ואז הוא אומר, ומתוך אהבת השם אהבת ישראל. ואז מדבר על המדרגה של הרב ישראל, של הרב דתן. שהכל הבא יש לו מתוך סדר כזה של אהבת השם. זה פרק ד' של אורות ישראל. זה פרק ד'. ולכן הרב אומר, בואו עכשיו רגע נחזור אל ג' גם, אהבה הגדולה, אהבה הגדולה, שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אז הרב לא הפכפך. זה לא תסמא את עינינו. זה שאתה אומר, יש בכל אדם נשמה גדולה, והאיכות שנמצאת בתוך כל נשמה, שום דבר לא ישווה אליה בעולם. זה איכות עליונה, אלוקי גדולה שנמצאת בכל נשמה, זה לא מסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל, איננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, מוצאים את עצמיותה נקייה מכל מום. אז זה מה שהרבנו המהר"ל ללמדנו, נכון? הטרמינולוגיה המהר"לית, עצם זה מקרים. נכון? אל תראו לי שאני שחרחור, שזרחתני השמש, המקרה החיצוני הוא שחרחר, אבל העצמיות. אנחנו מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כשנדמה לי שער האוצר כתוב, לא כתוב מום אין לך, אלא מום אין בך, בך הכוונה, בעצמיותך. זאת אומרת, בעצמיותך אין מומים. אבל אנחנו, יש לנו את כל הביקורת החופשית, זה לא מסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, ואנחנו מכירים את כל הגבעונות, וגם צריכים לפעול לתקן אותם.
אבל כולך יפה רעייתי זה לא סותר?
מה זה?
כולך זה הכוונה כולך.
כולך בעצמיותך, מום אין בך, לכן הוא מסביר. אין, כולך הפרעתי. כולך הכוונה, אין לך אפילו מום קטן בעצמיותך. בעצמיותך אין מום קטן. זה הכוונה כולך. כולה נקודה עצמית.
לא כולה.
כולה בעצמיות. בעצמיות, כן. כשהוא מדבר על הראייה, הוא מדבר על עצמיות. הוא מדבר על נקודה עצמית שלה. כן.
נקודה הזאת, זה אפילו מחייב את הביקורת.
נכון, ולכן אני חושב שמה שאתה אומר זה נכון, והייתי אומר אפילו לא רק זה, אלא מחייש את הביקורת, ולפעמים גם גורם לביקורת יותר חריפה. כי אם אתה באמת מעריך את האדם מצד נשמתו, אז זה עוד יותר מחריף את הקלקולים. אתה אומר, אדם שיש לו נשמה כל כך גדולה, ומתנהג ככה בצורה כזאת, זה מחריף את הביקורת. ולכן כשאתה מסתכל על לפעמים על הפושקבילים של הרב, הרב יצא לפעמים יותר חריף מכל מה שיש בניפורי קארטה. מה זה? גם לפעמים על אדם פרטי, כי גם באדם פרטי יש לו את הנשמה הגדולה הזאת. ואדם בעל כזאת נשמה, זה מתנהג הפוך לגמרי מתוך נשמתו. אם אתה אומר זה סתם גוי ושייגס, כשאתה אומר אחד שייגס, מתנהג כמו שייגס, זה לא כזה, זה לא סותר. זאת אומרת, אחד שיש לו פנימיות כזאת מתנהג ככה, אז זה עוד הרבה יותר חריף. זה מבחן גדול, מבחן גדול. אבל אני אומר, ואנחנו לפני כל פרק ד' שבת ישראל בא לבנות בנו, להיות כמו הרב זצ"ל. שהרב זצ"ל היה מלא אהבת ישראל, ומלא נקימה ונטירה כנחש. מלא שנאת הרע. מלא אהבת הטוב, מלא שנאת הרע, וגם לו יחד ואחדות מופלאה. זה, 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 זה הדרך שהרב הצהר רוצה לחנך בתוך סדר כזה של כל דורותינו המסובכים, שיהיה גר ביחד. ואם אין לנו שתי הצדדים כאחד, אז אנחנו נמצאים במצב כזה מאוד מורכב, מאוד מורכב. ואז אהבת ישראל יכולה לסמת את עינינו. הרב, זה לא סימת עיניו. אני די בטוח שהרב כתב את הפרק הזה, כי זה מה שכתבו לרב פושקבילי. אהבת ישראל מעברת את עיניו, אהבת ישראל מעבירה את הרב הצהל על דעתו, אז זה הרב רוצה לברר את שיטתו. לברר את שיטתו. אני רק אגיד עוד דבר אחד רגע, מוסר בדבר הזה, מוסר מהרב הצהל, שהרב הצהל רצפו החבר הקנוי של ירושלים, הרי ביזו אותו, השפילו אותו וזה. אז פעם אחת, הרב הצהל ירד לפרקרה, ככה סיפר רב שמואל הרן יודילביץ', החתן שלה, חתן של רב אריה לוין. ובא אחד מהקנונים לרב ואמר לו שהוא חתן את הבת שלו והוא חייב הפקומה. הוא מוצא הפקומה לרב, שיוכל לסוף כסף. סוף כסף, לחתונה. אז הרב כבר היה בקרקרה, לחתן את הרב. הרב אמר לו, נאב, תחתר את זה, אני עולה הביתה לכתוב לו לכתב הפקומה. אבל הוא שמונה מדלביץ' אומר, כל הפמדיה של הרב כולה התפוצצה, כי זה היה אחד שהיה מפלסל את הרב. הם מבזה את הרב כל הזמן, אחד מהתנאים. אז אחרי שהרב חזר, הרב כל אמרו לרב, מה עכשיו הרב בדיוק עולה לכתוב זה משהו, זה אחד כזה וזה. אז הרב אמר להם, תדעו לכם, זה מבחן גדול, אני כל הזמן, מדריך, אני אומר, צריך להסתכל על הפנימיות של הדבר, לא בחיצוניות. זה גם מבחן בשבילי. בא אחד, הוא לא מחלל את השבת, לא מבזה את הכשרות, הוא מבזה את הרב קוק. כשאתה אומר, טוב, הוא מחלל את השבת, אז אני הרב קוק אומר, טוב, צריך להסתכל על הפנימיות שלו. עכשיו הוא מבזה את הרב קוק. זה מבחן, אם אתה באמת מסתכל על הפנימיות שלו, אם אתה לא מסתכל על הפנימיות שלו. אם אתה מסתכל על הפנימיות שלו, או אתה אתה מעריך לו אותה, אז הרב אומר, אם זה אהבה בכלל אמיתית, אז זה צריך גם פה. אז הרב אומר, אז אחרי הרב אמר להם, אני מיוחד, אמרתי, אני צריך להתחיל לפועל את כל הרבה תפעולה שנמצאת בי, הרב הלך, כתב לו מכתב, שרשבו עליו מדילות שאומר שהרב לא כתב מכתב כזה לאף אחד מהמקורבים, ועל זה כתב לו מכתב כזה, אסכום מנילב, כמה הוא כזה, וכמה הוא כזה, דברים כנראה שהם גם היו אמיתיים, אבל בלי החשבון את הרב את המכתב האלה. כי זה הרב ישראל לצד הערך האלוקי של האומה, הרב ישראל. מתוך זה עכשיו אנחנו נרוץ בפרק בלי נדר לתנו השם, אבל זה בואי בגללה, אתה נשים לנו הרב את זה.